כל חי אונליין 93fm.co.il
שואה בסדרי לימוד מיוחדים בדגש על עולם התורה שנחת בקהילות היהודיות בגרמניה ובפולין ומפעליו הרבים ששרדו עד היום ובהם לימוד הדף היומי. כסים נוספים לזכר קדושי השואה יערכו מחר ביד ושם בכנסת ובקיבוצים לוחמי הגדעות ויד מרדכי. ראש הממשלה בנימין נתניהו אמר הערב בטקס ביד ושם כי מאז מלחמת העולם השנייה לא הראה טרגדיה שדומה בהיקפה לשואה, אבל במקרים רבים העולם עומד מנגד ואינו מונע השמדת עם ורצח המוני בקמבודיה, רונדה, סודן וכן גם בסוריה. ראש הממשלה הוסיף ואמר כי עם זאת בתוך האפלה יש כמה נקודות אור. אחת מהן התרחשה רק עכשיו בתגובתו הנחרצת של נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ על טבח הילדים הסורים בנשק עימי. הבחירות בצרפת. מתוצאות ראשונות של ספירת הקולות עולה כי מנהיגת החזית הלאומית מרינה פן מובילה בסיבוב הראשון בבחירות, ומספירה של כמחצית מהקולות עולה כי מועמדת הימין מובילה עם 24% לעומת 22% ליריבה המועמד מהמרכז עמנואל מקרון. כתבנו שלמה ריזן מציין כי לפן ומקרון יעלו לסיבוב שני שיערך ב-7 במאי. בבני ברק יתקיים מחר הכינוס השנתי של ארגון לב לאחים באולמי האומנות חן בעיר בהשתתפות ראשי ישיבות וגדולי ישראל. כינוס יועבר בשידור חי כאן בכל חי החל מהשעה 3 אחר הצהריים. שר הדתות דוד אזולאי משס התייחס ערב לחשש מחילול שבת בהילולת רבי שמעון בר יוחאי במירון ואמר כי כוחות הביטחון יגיעו להר רק לאחר צאת השבת בכדי למנוע את חילולה. ברעיון אבי מימן במהדורה המרכזית הוסיף השר אזולאי ואמר כי בישיבה שנערכה היום עם כלל הגורמים המעורבים בהילולה הוא דרש שמערך התחבורה הציבורית מכל רחבי הארץ יפעל רק החל משעתיים לאחר צאת השבת. תחזית מזג האוויר הלילה ומחר יוסיף להיות מונן חלקית ובלי שינוי של ממש, ביום שלישי התחממות ניכרת וברביעי שרבי. ועד כאן חדשות כל חי.
יום הזיכרון לקדושי השואה בכל חי ב7 התעוררות עם ידידיה מאיר ב8 מהדורת הבוקר עם מרדכי לוי ב10 עניין משפחתי רחל פסטג בשיח מרגש עם עודים מוצלים מאש ב12 בקצב היום מהדורה מיוחדת עם שיחות רבנים ליום הזיכרון לקדושי השואה ב1 הפוך על הפוך עם הרב משה בן לולו וב2 בצהריים זמן אוויר במהדורה מיוחדת עם מנחם טוקר
ובכל זאת שמך לא שכחנו מגיש הרב נדב וליס
שוב אנחנו איתכם חזרנו אליכם שעה שנייה כאן בנושא ובכל זאת שמך לא שכחנו איתנו כאן הרב יעקב אסטרייכר הרב אהרון קרביץ הרב נועם רדאי והרב אהרון גרליץ אנחנו בשעה הראשונה פתחנו יותר בנושא הזיכרון, ועכשיו אנחנו רוצים קצת להיכנס לנושא הגבורה שהזכרת, ואמרת שתדבר על זה הרב יעקב אסטרייכר, על הגדרה של נושא הניצחון. לפני שתיכנס איתנו לזה, בעצם אני חושב שניצחון הוא צריך להיות פירושו של דבר על מה היה הקרב, וכשנראה על מה היה הקרב... נדע מי ניצח, זאת אומרת, נניח ששניים רבים, מי יפיל אחד את השני, אז הניצחון מי יפיל. וזה לא משנה אם אחד בדרך חטף מכות כואבות, עדיין זה שנפל בסופו של דבר, גם אם הוא לא חטף מכות, הוא, אם על זה היה הקרב, הקרב ניצח זה שהפיל. אז אני חושב שלפני שאנחנו מגדירים מי ניצח, אנחנו חייבים להגדיר על מה היה הקרב.
בהחלט, וכמו שהתחלנו בתחילת השעה הקודמת, אז באמת ההגדרה של הקרב היא שלא פחות ולא יותר מאשר היטלר עצמו, שהוא בעצם מוביל את כל המהלך הנורא הזה כשמבחינתו כל עוד תינוק יהודי קטן אחד בעולם חי, פועה, אז עדיין המציאות היא שיש אפשרות שמה שמעבר לחומר יפרוץ פה החוצה. ובצדק מאוד גדול מבחינתו. זאת אומרת, היטלר, אפשר להגיד שבתומתו הנוראה, בכוחו הבלתי מוסבר, הצליח להבין שהדבר הזה שנקרא קדושת ישראל בעצם, הוא כל כך אבסולוטי ומוחלט, שגם היהודי הכי רחוק והכי לכאורה לא רוחני, אם יצליחו לעורר אצלו את הנקודה הקדושה שבתוכו, אז הוא יחזור להיות כזה. ולכן מבחינתו של היטלר זה לא מלחמה רק. ברור שכשרואים למשל את ההתנפלות בחמת זעם של הקצינים הגרמנים, של החיילים, כלפי אלו שהפרו את החוק בוורשה ובקרקוב והמשיכו ללכת עם זקנים ופאות. אז קודם כל החוק היה שיורים בהם במקום. אבל גם אלה שנתפסו ולא נורו, אבל ההתעללות שנעשתה בהם, הקריטה המזעזעת של הזקנים והפאות, וההשתוללות בחמת זעם מול בתי כנסת, פרוחות, ספרי תורה וכדומה, כל הדברים האלה אנחנו רואים בחוש שהיה איזשהו התקף זעם מטורף, כשהם נפגשו בכל מה שמסמן את קריאת התיגר של היהדות כולה, של עם ישראל, על העולם שחי סביב השאלה איך לחיות בלבד. אפשר להגיד שההבחנה של היטלר הייתה הרבה יותר חזקה. זאת אומרת, היטלר לא נלחם רק באנשים עם זקנים ופאות, הוא לא נלחם רק באלה שלומדים תורה. שוב, היה, חייבים לחדד את זה, היה תיעוב מאוד גדול מבחינת הגרמנים, היה איזה שנאה יותר יוקדת ויותר מיוחדת כלפי אלו שסימנו את התורה והמצוות, כלפי אלה שסימנו את המהות הפנימית של היהדות יותר. אבל גם כלפי האנשים הכי הכי מתבוללים, אנשים שהיו נשואים לגויות, ושילדיהם היו הלכתית מוגדרים כגויים בכלל. מבחינתו של היטלר עדיין היה פה חשש שיש פה איזושהי יהדות בעולם. ואחד הסיפורים שאנחנו רגילים לספר במסעות האלה, כדי להדגיש עד כמה היטלר צדק, ובאיזשהו מקום עד כמה הוא דחף אותנו למקום, מה שנקרא כביכול דחף אותנו חזרה אל עצמנו, זה מה שמספרת הגברת פסיה שרשבסקי על מה שהיא בעצמה ראתה בעיניה בקוז'ניץ. היא מספרת שבקוז'ניץ היה גנשר המשומד, הוא היה ראש העיר, הוא היה יהודי שבאיזשהו מעשה פחזות של נערות, כתוצאה מכל מיני סיבות שעברו עליו בחיים, הוא החליט להתנצר והתחתן עם אישה גויה, ועלה שם בסולם הדרגות ונהיה ראש העיר בקוז'ניץ, בעיר קוז'ניץ. ולא זו בלבד שהוא היה גוי משומד וראש עיר, אלא גם עשה הרבה צרות ליהודים כדי להוכיח שהוא גוי כשר. מה שנקרא, הוא גוי שמקיים את ההלוכה של עשיו שונא ליעקב, הוא שונא ליעקב. וכל פעם שהיו באים להתחנן אליו, שיקל קצת על היהודים, הוא היה אומר, מה אתם מדברים אליי? גם אני הייתי פעם ילד בחדר, והתחיל לצטט בעל פה את כל מה שהוא הצליח לזכור מהשנים שבהם הוא למד בחדר. ואותו גנשר המשומד נזעק לבוא להגן על בניין העירייה, כי כשהגרמנים נכנסו לקוז'ניץ, זה היה ממש בהתחלה, בתחילת שנת 1939, ליתר דיוק בראש השונה של שנת 39, זה היה ימים ספורים אחרי שהם נכנסו, והם החליטו שהם מפנים את העירייה, הם מוחקים את בניין העירייה מהתפקיד שלו, והופכים אותו להיות מפקדה של הגרמנים. אז הגרמנים נתנו הוראה להוציא את כל המסמכים שהיו בבניין העירייה, עם הניירת, עם הארונות, ציוד של שנים על גבי שנים של מסמכים שאז לא היה מחשבים, הכל היה בתיקיות, והעמידו את הכל בחוץ ועלו באש. וראש העיר הגיע כדי לנסות להגן על לנסות לבקש מהם שישאירו לו את המסמכים האלה כי הם חשובים וכולי. מספרת הגברת פסיה שרשבסקי שאותה לקחו, הגרמנים חטפו אותה מהרחוב יחד עם עוד כמה נערות יהודיות, שיבואו לנקות את בניין העירייה ולהכין אותו, להכשיר אותו לקראת ההפיכה שלו להיות מפקדת הגרמנים. ופתאום הם שומעות צעקות נוראיות מהחלון, הן יוצאות החוצה לראות את הצעקות, והן קולטות שהגרמנים עומדים שם למטה כמה חיילים, ומקים עם עלת גומי את גנשר, את ראש העיר, וצועקים לו, אתה יהודי, אתה יהודי. והוא צועק להם, אני לא יהודי, אני לא יהודי. ופתאום מתברר כשהיא מסתכלת, מתברר פתאום שהצעקות, אתה יהודי, הם על רקע זה שהגרמנים טוענים שהוא חייב לשים טלאי צהוב, והוא לא שם טלאי צהוב. פולין זה לא היה טלאי צהוב, זה היה סמל לבן, כזה עם מגן דוד כחול, אבל למה אתה לא נושא סמל של יהודי? הוא אומר להם, אני לא יהודי. ומקים אותו, ומקים אותו בצעקות. פתאום הגיע איזה מפקד, אחד היותר אחראים שם. והוא שואל על מה הצעקות. אומרים לו, זה ראש העיר פה, הוא יהודי. והוא לא רוצה לשים את הבגד הלבן, את הסמל היהודי. אז הוא אומר להם, אז מה אתם עושים? אנחנו מרביצים לו, שיודע שהוא יהודי. הוא אומר, אל תרביצו לו. אתה לא יהודי, הוא פונה אליו. אז גנצ'ר אומר לו, לא, אני נוצרי. אז בצד הייתה שם ערימה של ספרי תורה, שהגרמנים ימח שמם וזכרם אספו מכל הבתי כנסת בקוז'ניץ. אז הוא לוקח ספר תורה, שם לו ביד לאותו גנצ'ר המשומד, ואומר לו, קח את הספר תורה הזה, זרוק אותו למדורה. אתה לא יהודי, נכון? זרוק את זה למדורה, בבקשה. וגנצ'ר אומר לו, לא, לא, זה חבל, זה ספר, זה יקר, זה שווה הרבה כסף. הוא אומר לו, זה תשאיר לרייך השלישי להחליט מה שווה, מה לא שווה. אני אבקש ממך, תזרוק את הספר הזה למדורה. וגנצ'ר אומר לו, לא, אני לא יכול. אז אומר לו, אין דבר כזה לא יכול, זה הוראה ממפקד. אז אומר לו, אתה צודק, זה נכון, אני יהודי, יהודי לא שורף ספר תורה. אז המפקד אומר לו, תקשיב, זה שאתה מוכן להודות שאתה יהודי, זה בסדר, אבל ההוראה כבר ניתנה, את הספר אתה צריך לזרוק. אז הוא אומר לו, לא, אני לא אשרוף אותו. הוא אומר לו, אם לא תשרוף אותו, אנחנו נהרוג אותך, כי זה הוראה ממפקד בזמן מלחמה. אני רוצה להזכיר שאז עוד לא התחילו ההריגות. זה היה ממש ימים ספורים אחרי שהגרמנים נכנסו לתוך פולין, לא ידעו עוד מה יהיה, הגרמנים עצמם לא בדיוק ידעו מה הם הולכים לעשות. אבל זאת אומרת, היה לו, הוא יכול היה תיאורטית להישאר ראש העיר מבחינתו, הוא עוד לא הבין לאיפה זה הולך. והוא אומר לו, לא, אני לא שורף את זה. אז הוא אומר לו, אם לא תשרוף את זה, אני אזרוק אותך לאש. זאת אומרת, תזרוק אותי לאש, אני לא שורף את הספר הזה. אז היא מספרת, היא ידעת ראייה, היא מספרת שהיא ראתה מהחלון איך הגרמנים מפשיטים אותו, מורידים את הבגדים העליונים שלו. אורזים באריזה מנייר כזאת חומה, כמו שהיה פעם משתמשים, וכתבו עליה, לאשתי הגויה מבעלך היהודי המסריח, כך הם כתבו, ושלחו את הבגדים לאשתו. אותו הם עטפו עם הספר תורה, וזרקו אותו לתוך המדורה הבוערת. ומתוך המדורה הבוערת הוא צועק להם, גנצ'ר המשומד צועק להם, אני מודה לכם, תודה רבה לכם, כל החיים שלי לא הסכמתי בתוכי עם המעשה הזה שעשיתי, ברגע של שטות עשיתי את זה, אני תמיד רציתי להיות יהודי, אני יהודי, יהודי לא שורף ספר תורה, ככה הוא צועק להם, תודה, תודה לכם, עד שיוצאת נשמתו באש. אני אומר, היטלר עצמו דחף אותנו כביכול אל הפינה, אתה שואל עכשיו בכזה ויכוח, מי ניצח? הוא או אנחנו? ברור שהוא ניצח. זה תמיד מזכיר את הסיפור שאבא שלך מספר על סבא עם התפילין, בטח עוד יסופר בהרחבה, וגם המאזינים בטח כבר שמעו אותו לא פעם ולא פעמיים, איך שהוא עמד שם מול כל האנשים, אמרו, מה אתם בוכים? אנחנו ניצחנו. הם הולכים להרוג אותי על מה? על זה שהנחתי תפילין. אני עומד פה מניח עכשיו תפילין מול כולם, הרי ביקש להניח תפילין שם מול כולם. הרב יהודה ולי, זיכרונו לברכה.
האנשים האלה לקחו, זאת אומרת, הרי הם היו בשפל הרוח, בשפל המצב הכי שפל שיש. אוכל אין להם, כלום אין להם, כסף אין להם. מאיפה הם הגיעו להתרוממות? זאת אומרת, מה נתן להם את ההתרוממות הזאת בשעת האפס לעמוד באמת עם כוחות כאלה?
זה נורא תלוי בשאלה מה השפל ומה למעלה. זאת אומרת, יש לנו תמיד שני מדדים, גוף ונשמה. הגוף, אם הגוף הוא העיקר, הארוחת בוקר שלנו, המיטה המסודרת שלנו, הכסף שלנו, הכבוד שלנו, אז כשכל זה נמצא על הרצפה, כמו שאומרים, אז גם הנפש לא מסוגלת לתפקד. אבל אנשים שזכרו שגם בימים הטובים, המיטה לא כל כך העסיקה אותם, וארוחת בוקר לא כל כך הייתה משמעותית עבורם, הם באמת חיו בעולם של רוחניות. אז מבחינתם
פה מדובר, פה מדובר באדם באדם שכל חייו בעצם איבד את אמונתו, ובא ברגע שעת האפס, כן. ברגע האפס, ובאמת מקבל איזשהו כוח שהוא לא כוח פשוט.
כן, כן. הוא לא יחיד. אתה מדבר על כאלה שכל חייהם חיו כחילונים או כמומרים.
כחילונים ומומרים, וכשהם הגיעו, הם צעקו את השמה ישראל.
התשובה היא מאוד פשוטה.
אגב, הסיפור הזה ממש, זה באותו תיאור של מה שכתוב בתפילה, שאנחנו אומרים בעשרה הרוגי מלכות, צרפי מעלה, צעקו במראה וספוגים של זו תורה וזו שכרה, וספוגים של צמר שמו על ליבו לעכב עצמו, והוא צועק, אני מאמין.
אותיות בורחות באוויר.
ממש...
התשובה היא שבזה היטלר צדק. בכל יהודי יש נקודת קודש בלתי מתקלקלת, שכל מה שצריך לעשות זה לגלות שהיא קיימת. הקלויזנבורג רבי היה אומר תמיד, שליהודי לא חסר אמונה, חסר לו אולקוס. תן לו את הזפצת, תן לו את הפליק שלו, ואתה תראה פתאום איזה אמונה יש בפנים. אז יש פה שתי שאלות.
אתה אומר שאתה מסביר את הרמב״ם של מקין אותו עד שיומר רוצה אני.
זה בדיוק הפשט ברמב״ם, זה נפש חיים מפורש דרך אגב. נפש חיים מסביר שזה הפשט ברמב״ם. הפשט הוא שבעצם בתוך תוכו הוא רוצה, ולא רק זה, לשון הרמב״ם שם ממש מה, שזה אמיתתו, הוא באמת כן רצה, רק יצרו הוא שכפאו לא לרצות, כביכול, אבל באמת בתוך תוכו הוא רוצה. וזה בדיוק כמו המדרשים המפורסמים על יקום משצרורות ועל איך קוראים לו שם יוסף משיט, יוסף משיטה, שברגע הפירוש הוא היטלר טען כל תינוק יהודי שחי יש בתוכו נקודת קודש שמקורה בעקדת יצחק, שמקורה מקורה שם זה התחיל, ואין יהודי בעולם שזה לא קיים אצלו.
הרוח קיימת, הוא רצה להשמיד את הרוח, וזה לא משנה, והוא צדק, כמו שאתה אומר.
זאת אומרת, הוא האמין, מה שנקרא, אני לא רוצה לעשות השוואות חלילה וחס, אבל כאילו, הוא ידע, הוא כמו שהבעל התניא ורב לוי יצחק ידעו שבכל יהודי יש נקודת קודש, שזה לא משנה כמה רחוק הוא יהיה, גם היטלר האמין בזה. רק הוא לחם בזה, הוא רצה לגדוע את זה, אבל הוא גם ידע שלא משנה, אפילו אם הוא מתבולל, אפילו אם הוא משכיל, הוא יהודי, יש בו נשמה גבוהה מאוד, ואת זה הוא רצה למנוע. אם הוא ידע את זה בהכרה או בתת ההכרה, זה לא אכפת לי בכלל, אבל הוא חרט על דגלו, וזה המשפט המפורסם של אח של הגר רבר, מנחם מנדל מפוויניץ, כשהוא רץ שם להריגה בטרבלינקה, ושמו את התינוק קטן, הגרמנים זרקו לו תינוק קטן בין הרגליים, אז הוא הרים את התינוק הזה כמו שמרימים ספר תורה באגבה, והוא אמר כל עוד שתינוק הזה חי בעולם היטלר לא יכול לישון. כך הוא אמר מול הגרמנים רגע לפני שהוא נכנס, כשהוא נכנס שם לאימלשטרס, זה נקרא רחוב לשמיים איפה שהוביל, ככה הוא צעק. זאת אומרת, צריך להבין שזה הנושא, ואז גם ממילא צריך להבין שאם השאלה מי ניצח, אז ברור שסבא שלך וסבא שלי ניצחו, כי הם באו לכאן והקימו את אותו ספר תורה שהוא רצה למחוק, ואת אותה פרוכת שהוא רצה שלא תהיה, ואת אותם חיי קדושה ותארה, ואת אותה מלחמה בחומר ובגוף. אז אנחנו ניצחנו בעצם.
אבל זה ברור שזה לא בתת הכרה, זה בקרה. אם הוא מצא לנכון לבדוק אם הוא יהודי, זה לא בכל דבר אחר, אלא אם מול הספר תורה, אז ברור שזה בהכרה.
הוא הבין שפה הוא ייפול, שבנקודה הזאת הוא ייפול.
זאת אומרת שאצל כל יהודי, התורה הזאת נמצאת איפשהו גם הרחוק ביותר, התורה נמצאת בפנים, הוא צריך פשוט לגלות ולהפשיט עוד ולהפשיט, וכמו שהפשיט את הבגדים החיצוניים שלו לפני שהוא שרף אותו, הוא גרם לו גם להפשיט את הקליפות החיצוניות שלו שחסמו אותו כל החיים, ולגלות את התואר שבפנים, את התורה שנמצאת בפנים.
יצא פתאום היהודי עצמו, אז אני אומר... ואותו דבר, כל מה שמוזכר אצלנו כגבורה יהודית, כתנועת המטסוביצים שלא מספיק מדברים עליהם, כל אותם חבורת חסידים, בעיקר חסידי גור, אבל לא רק, שהלכו עם מטס גלר עוד לפני השואה, אבל בשואה זה היה מדהים לראות אותם. מי שמתאר ינקל גפן וכל ראשי החבורה בקרקוב, בוורשה, בלודג', ברדומסק, בכל מיני מקומות, הם סיכנו את עצמם, עד ממש סכנת נפשות גמורה כדי להמשיך לחיות עד הרגע האחרון, כמו ישיב ובוכים, ישבו ולמדו דף אחרי דף, עד השטה, עד הרגע האחרון ממש. והגרמנים לא יכלו להכיל את זה. אתה מכיר את הסיפור על אמון גט, שראה את ה-17 בחורים האחרונים שמצאו בקרקוב, והוא צורח, אמון גט היה הרי אכזרי שבאכזרים כידוע, והוא צועק שם באום של הקלץ בקרקוב, פתאום הוא רואה 17 חבר'ה עם פאות וזקנים, הוא שואל, "Was is das? מי זה אלה? מי זה האנשים?" אז העוזר שלו אומר לו, "Das ist Talmudisten." אצלם זה היה, תלמודיסטים, זה היה מילת גנאי הכי נוראה ליהודי. הם הכי מסוכנים אלה. אלה לומדים את התאל, "Das ist Talmudisten." אז הוא מסתכל על השעון, הוא אומר, "אני נותן להם חצי שעה לסדר את העניינים שלהם." ושלחו אותם לחפור בור ליד פלשוב, מרחק של חצי שעה הליכה מהאום של הפלץ בקרקוב. ויש לנו עדויות משני אנשים, שני אנשים, שמוישה ברכטפלד ועוד אחד ששכחתי עכשיו את שמו, ששניהם אחד גר בארץ, אחד גר באמריקה, שראו בעיניהם מה שהיה שם, הכניסו אותם לתוך בור, והחבר'ה האלה הוציאו את הפאות החוצה, הם היו קשורות מאחורה, והתחילו לרקוד בתוך הבור, והגרמנים צועקים להם, "מה אתם רוקדים? אנחנו הולכים לראות בכם." אז אומרו להם, "בדיוק על זה אנחנו רוקדים, שאנחנו כבר סוף סוף ניפגש עם ההורים והמשפחות שלנו. וחוץ מזה שאנחנו כבר שמחים לעזוב את העולם הזה שכלבים נאצים הם אלה שמנהלים אותו." ככה הם אמרו להם, המשיכו לרקוד, ותוך כדי ריקוד הגרמנים יורים בהם עד האחרון.
ויש לנו שתי עדים שראו את הדבר הזה. אתה אומר לעצמך, אז מי ניצח? ההוא, השפל הזה עם המכונת יריעה, או הבחור בפנים עם הפאות והזקן? הוא ניצח. ואם לא הוא, אני לא הייתי כאן היום בכלל.
כמו שאמרת קודם, השאלה היא, מהי הגבורה? האם הגבורה היא כצון לטבח יובל, שאנחנו בעצם, העם הובל כצון לטבח, והלך באמונה, וככה הלך עם האמונה הזאת, ואת הרוח הזאת הוא השאיר לנו להמשך, את הדבר הזה אי אפשר לקחת, ובזה היטלר הפסיד, כי הרוח הזאת שאנחנו קיבלנו, מהלירות, את איך שהאנשים האלה הלכו, וברגע האחרון שלהם לא היה להם שום דבר מעט, חוץ מהשם, הקדוש ברוך הוא איתם, או שאלה שניסו באמת להילחם ולנסות, כמו שאומרים, לספח שטחים או לצאת, או לנסות לצאת לאורה, ולא הצליחו בסופו של דבר, שקוראים להם גם באיזשהו מקום גבורה. השאלה היא, איפה הגבורה שנשארה?
מפעים, מפעים. בהחלט הסיפורים, זה באמת לוקח אותי אחורה משהו כמו 3 שנים, שהייתי יהודי בן 90, לא שומר תורה מצוות, ובגיל 90 עשינו לו פעם ראשונה אחרי הביקור בחיל מנועות הבר מצווה הראשונה, כי הוא יצא, יהודי בן 90 יצא מחיל מנוע, אחרי שהוא ראה שם את כל הבורות ואת כל ההזכרות לכל הקהילות ששם נרצחו, אחד המחנות השמדה הראשון, וכשהוא יוצא משם, אדם בן 90 שלא שמר מצוות כלום, הוא יוצא ואומר לי, ניצחנו. ויצאתי נפעם, מה? אדם בן 90 שמעולם לא שמר מצוות, הוא אומר, ניצחנו. אתה רואה פה את כל הקהילות שהושמדו, הכל באדמה, ואתה אומר, ניצחנו. כן, גם אותו אחד אמר ניצחנו, ואני זוכר שסבי זיכרונו לברכה, שסיפרת מקודם ככה בחצי מילה לתפילין, כל הבריתות אצלנו במשפחה, גם אם זה יוצא בחורף, הוא היה מקפיד לבוא עם חולצה קצרה. למה עם חולצה קצרה? היה חשוב לו, תראו, אנחנו ניצחנו. המספר, ולהראות לכולם, היה הולך עם חולצה קצרה, שיראו את המספר על היד. יראו את המספר על היד, והנה יש לי בן, ולבן הזה יש בן, והוא נכד שלי, ולנכד הזה נולד עכשיו נין, ואנחנו ניצחנו. באמת, ההגדרה של הניצחון, ובאמת ישנו כאן נקודת הניצחון. נעבור הרב אהרון קרביץ, היית ביחד, ברור, שמעת הסיפורים, האם יש לך איזשהו נקודת מקום שהיינו שם, או איזשהו סיפור שחרט לך ועשה איתי לאיזשהו רושם חזק?
באמת כחלק מהאווירה הכללית של המסע, שבאמת מאוד נותן דגש על חיי הרוח של לפני וכנראה מחמת, כן, גם בתוך מאורעות השואה, בצורה בלתי נתפסת. זה פשוט מדהים לגלות שמבחינה היסטורית אנחנו קרובים מרחק נגיעה לאירועים האלה, למקומות האלה, לאנשים האלה שהם כאן בינינו. אחד הסיפורים באמת שסופר במסע שלי, צעדת המוות, ממש ברגע האחרון, כאשר החזית התקרבה והגרמנים לקחו את כל האסירים והתחילו להוביל אותם אל תוככי גרמניה וגם בתוך גרמניה במעגלים מעגלים. סבתא שלי שהייתה בצעדה הזאת, אז היא שאלה את השומרת עליה, למה אתם מוליכים אותנו כל הזמן במעגלים? והיא ענתה לה בלי בושה ובלי להסמיק באלו המילים, כדי שתתבגרו. וזה היה ברור לכולם, שהולכים שם כדי למות. ואחד האנשים שהיה שם מספר שהוא ראה אסיר לידו שממלמל לעצמו כל מיני דברים. הוא אמר, כן, עוד אחד שנהיה מה שקראו אז מוזלמן, אדם שאיבד את השפיות שלו, אבל הוא בכל זאת מסתכל על העיניים שלו והוא רואה מבט צלול, והוא רואה אדם שהוא נראה בכל זאת עדיין שפוי ובר דעת, והוא החליט להתקרב אליו ולנסות להקשיב. והוא מקשיב, והוא שומע אותו מצטט בעל פה את מסכת כתובות דף חב עמוד א', והוא אומר, המתנתי שהוא יסיים את חב עמוד א', ואני התחלתי לצטט את דף חב עמוד ב', וכך הוא המשיך אותו אסיר את דף חב ג' עמוד א', והוא החליף אותו בחב ג' עמוד ב', אומר, וכך המשכנו עד שהגענו לדף נון ה', ושם אותו אסיר צנח ומת, אנחנו כנראה אפילו לא יודעים את שמו, והוא אומר, אני סיימתי לבד את מסכת כתובות בעל פה. גבורת הרוח הזאת היא, אתה עומד ומשתומם, בשביל מה הם עשו את זה? הרי הם ידעו את הסוף, ומי שהיה זה מה שהיום מכנים עתידן, מי שטיפה חשב על תכנון מה שיקרה בעוד 5 שנים, אף אחד לא חלם שישאר משהו, שהמלחמה תסתיים בצורה כזו. האנשים האלה הרגישו את חובת האחריות, את האחריות ההיסטורית לנו, לנו הדור השלישי, אנחנו חייבים להם את הכיפה שיש לנו על הראשים, את העובדה שאנחנו קוראים שמע ישראל ומניחים תפילין, הכל זה בזכותם, היה להם חובה עצומה שהם הרגישו עד כדי מסירות נפש ממש. יש אחד הסיפורים המפעימים ביותר על נער צעיר מאוד, בן 13, הרב פנחס יוסקוביץ', לימים היה הרב של פולין, שכאשר הנאצים הכניס אותם אל תוך בית קברות, הוא רץ, הסתתר מאחורי איזו מצבה והניח תפילין. ואתה שואל את עצמך, מה דחף אותו שם להניח תפילין במסירות נפש? הרי יתפסו אותו, יארגו אותו, ומה הוא ירוויח מזה? זה לא שיש לו איזה דחף של רעב שמושך אותו כדי לאכול פיסת לחם, ואז הוא אומר, אני אוכל פיסת לחם למרות הסיכון. הרי זה רק כדי להניח תפילין. יש כאן התחושה העמוקה ביותר, שגם נער בן 13 הבחין בה והרגיש אותה, זה להבין שהמלחמה כאן, המאבק כאן, בין הרייך לבין היהדות, זה על חיי הרוח. והוא הרגיש שאם כעת הוא יעמוד מאחורי מצבה והוא יניח תפילין, בכך הוא ינצח את המכונה הנאצית. ובכך באמת הוא ואחרים ניצחו את המכונה הנאצית, ובאמת בזכותם, רק בזכות האנשים האלה, יש לנו היום עולם יהודי, תורני, פורח, כאן בארץ ישראל וגם בגולה, וזה מחדד אצלנו את תחושת האחריות, את חובת האחריות שיש לנו, הדור השלישי, גם אליהם, להורים ולסבים שלנו, וגם להמשיך את הדבר הזה הלאה לדורות הבאים.
כן, אני אומר, הסיפורים האלה, כל סיפור וסיפור ששומעים בפני עצמו, הוא נותן בעצם איזשהו דחיפה עצומה קדימה, ומחזק כל יהודי. אם ניקח את הסיפור שסופר פה בעבר, כן, שאבא שלי סיפר על סביב, שביום השחרור נורה על זה שנתנו לו אפשרות לאכול חזיר ואתה משתחרר או לא לאכול, והוא ראה את האחריות, כי הוא נמצא מול קבוצה שלמה והוא ראה שכולם מסתכלים עליו, מה הוא יעשה? אז אמנם אדם לא צריך באופן הרגיל למסור את נפשו על אכילת חזיר, אבל כשזה גזרה ממול הציבור שכולם רואים את זה, ויש פה בעצם נקודת קידוש השם, הוא ראה לנכון לעשות את זה, למסור את נפשו, שהוא יודע שעוד רגע הוא משתחרר, הוא יכול להציל את עצמו על ידי אכילת חזיר, והוא לא עושה את זה כדי שכולם ידעו. יש דברים ששווה למות בשבילהם, כדי שאדם ידע בשביל מה שווה לחיות. איזה דברים שווה לחיות בשבילהם, ואנחנו בעזרת השם שנזכה באמת את כל המצוות לקיים במסירות נפש, אותה מסירות נפש שאנשים מסרו את נפשם למות עליהם, אפשר למסור את הנפש לחיות עליהם. ובאמת לקחת את הנקודה הזאת קדימה, והזכרת גם את הנושא הזה שהם למדו בשקט. זה מזכיר גם את אותו הפסוק שאדמור מקלויזנבורג היה משנה לעצמו, תחת אשר לא עבדת את השם אלוקיך בשמחה ובטוב לבב, להרגיש כל הזמן שבעצם זה לא הם, הם לא עושים כלום, הם שליחיו של המקום והרבה שלוחים למקום. וכשהוא הצליח להפנים שזה לא הם, אז הקדוש ברוך הוא, אז בעצם פה, בו במקום, לא לעתיד, בו במקום הוא כרגע, כל רגע ורגע מנצח. הוא בעצם סובל, מענים אותו, מייסרים אותו, אבל הוא מצליח להפנים, זה לא הם, הם המקל, מי שמייסר אותי כרגע, זה בורא עולם. וכמו שאמרנו קודם, אנחנו לא מנסים לפתור למה. אנחנו לא מנסים לפתור את החידה, אבל הוא ידע להגיד, תחת אשר לא עבדת את השם אלוקיך, הוא ידע זה מעט הבורא. הרב גרליץ, יש לך עוד גם
כן.
במהלך המסע, ולא רב דווקא המסע, בכל ההיסטוריה שלך, איזושהי נקודה הרגשת מסירות.
כל ההסתכלות על כל הדבר הזה, גם אפשר לראות את האנשים שכן הצליחו לברוח, וכן הצליחו להביא איזשהו משהו. אפשר לראות את החמרים הגדול שבהם, זה היה האדמור מבלץ. האדמור מבלץ, הם ברחו במוצאי שמחת תורה. מוצאי שמחת תורה עלו על האוטו, זה לא מוצאי, בליל שמחת תורה, סליחה. הם ברחו בליל שמחת תורה, זה היה חג, הם עלו על הרכב ויצאו למסע, מסע בריחה. ואיך שהם עולים על הרכב, עוצר אותם הבל זרוב, והוא אומר להם, רבותיי תעצרו, אני חייב לרדת לרגע אחד לכמה רגעים. הוא יורד למטה, והדבר שהוא אומר להם, הוא יורד, אמרו לו, רב, זה סכנת נפשות, אם אנחנו נעצור, יש סיכוי שאנחנו נתפס פה. הוא אומר להם, חייבים לעצור. ואז הוא עוצר זה יום אחרי הושענא רבה, והוא עוצר ואומר 5 פעמים, הושענא נפש מבהלה, הושענא. תיתן לנו את ה... גם במצב הזה, שלא נהיה בתוך הבהלה. תושיע אותנו כשאנחנו נהיה ביישוב הדעת. כל רמת הבריחה, אתה מסתכל שאנשים עשו צעדים לכל אורך ההיסטוריה, בתוך תאי הגזים ובתוך המקומות הקשים. אנשים שהיו על פי השכל הישר, כבר לא היה שכל ישר, זה כבר היה משהו שהוא כבר לא בין הנמצא, כבר לא קיים, אבל אתה רואה שמה שהנחיל את הדרך זה היה הושענא נפש מבהלה. אנחנו בעצם עם זה ממשיכים את הדרך, וככה גם חסידות בלץ, שהיא היום מהגדולות יותר, היא קיימת בזכות הדבר הזה, בזכות התושייה הזאת של האמונה.
ההתעלות, לצאת גם ברגעים הכי קשים, שאתה בעצם היסטרי שם ונרדף, לצאת מהנרדפות וכן לצליח להסתכל מלמעלה, לשלוט על כל מצב שהוא.
כמו שהרב אסטרחר קודם הגדיר, הוא אמר שפשוט הבן אדם, יש שני דברים, יש את הגשמיות שבו ויש את הרוחניות שבו. כשהבן אדם מגיע לרמה כזאת של רוחניות, שהגשמיות כבר לא קיימת, זה המצב שהם הגיעו שם, כי גשמיות לא היה להם שם. וגם מה שהיה להם זה היה אפילו לא כדי להתקיים בו. וכשלוקחים כזה בן אדם, כמו שקודם הוא הזכיר, שכמו שאומרים, סיבבו אותו בספר תורה, זה אחד המקומות שמוזכר סיפור כזה, זה בעשרה הרוגי מלכות, כמו שכבר הזכרנו קודם. החזן ליבה לוולדמן הביא שם איזשהו פירוש מילים מהסגנון שלו. וננסה להעביר את זה קצת לקהל, כדי לנסות להבין קצת כמה הצליחו להתעלות. שרפי מעלות צועקו במורו, זאת אורו וזאת שחורו, salemo ero oyev menoit shimecho agodoil veanoiro umechorev umegadev al divrei toero ומחורב ומגדב על דברי תוירו אנסובס כל משומיים אם אשמע כל אחר אפריך סוהלום למים לסוי ובוי ושיס אדמיים גזר רואים לפוני קבלו משר שידע סיימוי ופקי שבס בוטוח נסיוס מלא מצווס קרימו אנוך זוויוס קרימו אין אוכה זוויוס ואיצי רבי עקיבא דורש כסרי אויס יויס וסורקו בסורוי במסרקו אספיפי אויס
ציבו לאויצי אסרה בי חנן יו בן טרד ימי בי סולומוי ובחבי יילי זה מוערויס סרקגל ומוי וספוגי של צמר סומו עלי בוי ליעקב עצמוי סומו עלי בוי ליעקב עצמוי וכשנסתלקו וכשנסתלקו אוהבי אוהבי מיד נשרף וספר תוארו
בתוך המילים את ההבנה דרך הניגון, דרך הרגש, נפלא. באמת כשאנחנו מדברים פה על נושא של ניצחון, אבא מספר כשהוא היה ילד, אז היו מסתכלים עליו כבן של המסכנים, כי חוץ, זאת אומרת, בתקופה הראשונה, וגם כשהחליטו את הנושא הזה שקראו לזה יום השואה והגבורה, אז מקדו את זה על מרד גטו ורשה. זאת אומרת, באמת באותה תקופה הסתכלו על אנשים... איפה הייתם? הלכתם כצון לטבח, כמו שאמרת מקודם, הרב גרליץ. וכל מי שלא נלחם ולא עמד על שלו, אז הסתכלו עליו כנמושות, כמסכנים, איפה, איזה הורים היה לכם. הוא הסתובב באמת בתור ילד עם התחושות האלה שהוא בן לנמושות. מי שפה בארץ נשאר, אז שלא ירגישו את מה שעברו שם, אז הם גיבורי חיל. או אותו גטו, מאמרת בגטו, אז הם היו הראשונים חלוצים שהיה להם את הגבורה, אבל כל השאר היו באמת נמושות, אבל באמת בשנים האחרונות, קצת יותר מהשנים האחרונות, כמה עשורים כבר המבט הזה מאוד השתנה, אנשים ירדו להבין את העומק של הניצחון אצל כל אחד ואחד, בין אם הוא הלך כצון הטבח ובין אם הוא נלחם, אבל זה שהוא ידע להכיר את העקרונות ולדעת מה זה יהודי, גם אם הוא לא ידע את כל פרטי ההלכה מה זה יהודי, כמו הסיפור שהביא מקודם הרב אסטרחר לגבי הספר תורה, אבל עצם זה שהחיו בו את היהדות, אם זה בצורה קשה או בצורה קלה, כן, המשפטים של החוקים שנגזרו, חוקי נירנברג, שבהם היה איסור לקבל זהות רגילה כמו גוי ואסור איסור נישואים, זה בעצם דבר שאסור לנו מצידנו, זאת אומרת אנחנו צריכים לשמור על החוקים שלנו, וגם במצרים הזה שלא שינו לשונם ושמרו על הנישואים הפנימיים ועל הדרכים ועל הנהגות והחוקים הפרטיים של עם ישראל. החוק היהודי חייב אותך להתנהג על פי החוק שלך ולא על פי החוק הגויים, ובעצם זה מה שהם הנחילו לנו בכוח, זאת אומרת, אותם אלה שלא קיבלנו את הנושא של ההבדלה בין יהודי לגוי, אז זה בעצם, בגלל שלא הגיע אלינו בטוב, אז אולי זה הגיע בדרך היותר קשה, אבל בסופו של דבר זה הגיע. זאת אומרת, כמו שאמרו, אם יהודי לא עושה קידוש, אז הגוי עושה הבדלה. אבל סוף סוף עדיין נשארנו בייחודיות שלנו ובמעלה שלנו, וזה פה הניצחון, שאנחנו הצלחנו לשמור, גם אם זה הגיע בדרך הקשה, על הייחודיות שלנו, ושמרו על זה באמת במסירות עצומה. ופה נקודת הניצחון שברוך השם שהכירו בה, שכל יהודי, כל יהודי יש בו את הגבורה, ולא לאו דווקא, שוב, אני מכבד כל דרך שהיא, אבל אף אחד לא הלך כנמושות. גם אותה אלה שמתו, מתו על מסירות ועל קידוש השם. הרב נועם רדאי, יש לך איזשהו סיפור בעל גבורה, בעל מסר חזק, שהיית רוצה לספר לנו כאן?
באחד הפעמים שהיה אקציה ולקחו כ-1,000 יהודים מהגטו, וכמובן שהוציאו אותם להריגה, אז הכניסו אותם באיזה בניין מחוץ לגטו. והיה שם אחד היהודים, זה היה ממש ביום ראש השנה. אחד היהודים שהיה שם, הוא ידע שעם קצת קשרים שהוא יכול להפעיל, הוא יכול להוציא את הילד שלו משם. אבל מכיוון שהגרמנים הם היו מאוד מסודרים ומחושבנים, אצלם 1,000 זה 1,000, אז אם מוצאים אחד, לוקחים מישהו אחר. השאלה היא, האם מותר לו להוציא את הילד שלו, בו בזמן שיודע שיקחו ילד יהודי אחר? אז מצד אחד הוא לא כביכול מוציא בעצמו ילד בידיים, זה מין גרומה כזאת, הוא גורם שיקחו ילד אחר, האם מותר להוציא את הילד שלו? ולכן הוא ניגש לרב. הוא שאל אותו, האם אני יכול להוציא את הילד שלי משם, וכנראה שיקחו ילד יהודי אחר. אז הרב אמר לו, אני לא יודע מה להגיד לך, אני עכשיו, אין לי פה ספרים, אני לא יודע מה להחליט, וזו שאלה מאוד קשה, ואני לא יודע מה לומר לך. ובקיצור, אז הוא אמר לו, אם הרב לא יודע, אז סימן שאסור לי להוציא אותו. הוא אומר לו, גם את זה אני לא אמרתי, אני לא יודע, אולי כן מותר להוציא, אני יודע מה לומר לך. בקיצור, אז שהרב יכריע לי, הוא אומר לו, אני לא יודע, אני לא יכול להכריע לך. הוא אומר לו, אם הרב לא יכול להכריע לי, אז סימן שאני לא יכול להוציא את הילד שלו. והוא הלך באותו ראש השנה עם ראש מוגבה, והוא אמר, אני מוסר את הבן שלי למיטה, כמו שאברום אבינו מסר את בנו יצחק בעקדת יצחק שהיה בראש השנה, הוא מסר את הבן שלו לעקדה, אז אני עכשיו מוסר את הבן שלי לעקדה, והוא הלך עם ראש מרומם, והוא היה שמח באותו יום. למה? כי הוא יודע שהוא עושה מה שהקדוש ברוך הוא רוצה. כי אם זה אסור לו להוציא את הילד שלו, אז הוא מושאיר את הילד שלו שם. וזה גבורה יהודית אמיתית, שיהודי כביכול יכל למשוך את הילד שלו, הציל את הילד שלו, ויודע שאם זה רצון השם, אז הוא עושה מה שרצון השם. וזה הניצחון שלנו בדבר הזה, שיהודים הלכו עם אמונה, עם ביטחון בקדוש ברוך הוא, והחזיקו את דרכם, ולא התייאשו, ולא עברו אפילו איסור שקל, ולא, הרגש שלו לא משך אותם כדי לעבור לסורי דורטה, כדי אולי בגלל שהוא יכול למשוך את הבן שלו, לא, שום דבר. הולכים ביד אחת עם הקדוש ברוך הוא.
הסיפורים האלה, הסיפורים של... והשאלות שהגיעו אליהם היו באמת הרות גורל, קשות הכרעה. הסיפורים והשאלות ממש היו ללא הפסקה, זה אם זה לאכול קשר או טרף. היה סיפור שהגיע איזשהו לאחד המחנות המפוזרות של אושוויץ, הגיע שם קבוצה ורצו, והיה להם שם קשרים, יכלו להוסיף שם איזשהו, מי שרצו יכלו לצרף אותו למחנה, ושם היה להם קצת יותר תנאים, הסיכוי שם לשרוד היה קצת יותר גדול, וצרפו את ה... ואחד לחץ שיצרפו את הרב שלו, ושיחד את המפקד שאחראי, מה זה המפקד? האחראי על ה... שהיה יהודי, לא תחת המפקדים, שהכניס את אותו, אחד אגם שהוא היה מבוגר, והכניס את אותו רב והשתתף איתם, ואז אותו... אחרי היהודי, אחר כמה זמן, ניגש לזה שביקש אותו להכניס את הרב לתוך המחנה, והוא אמר לו, תשמע, אני לא מוכן שהוא יהיה פה. הוא לא אוכל, יש פה מאכלות שאנחנו מביאים כל יום, והוא לא מוכן לאכול. הוא ניגש לרב הזה, אומר, למה אתה לא אוכל? הוא אומר, זה מחלי טריפה, זה... בישלו בזה בשר טריפה. אז הוא אמר לו, תשמע, אני סיכנתי את עצמי בשבילך. ואני רוצה שאתה תישאר חי, אבל אם אתה מזלזל, ואתה לא אוכל, אז אני לא מוכן לקחת אחריות. תלך בחזרה למחנה השני. אני לקחתי פה סיכון שיש פה בן אדם עובד. ואם אתה תראה מוזלמן, כמו שהזכירו קודם, אם אתה תראה דחליל, לאור זה, אתה תמות, אז אני לא מוכן לקחת את הסיכון. ואז הם בעצם הגיעו לדין תורה. הוא אומר, אם אני, הוא כן חייב לאכול את זה, כי על סמך זה הוא הציל אותו, הוא אומר לו שהוא לא רוצה לאכול את זה, והאם יש לו הצדקה לא לאכול. זה רק מיני קצת מהסיפורים הרבים שהיו שם. ובאמת כל סיפור שהוא, בעצם שאתה יוצא מעצמך, ואתה מגיע לשלטון על הרצון הטבעי של הבן אדם, או על התאווה רגילה, תאווה לחיות, ואתה מוכן לעשות הכל בשביל זה, אבל אתה מצליח להשתלט מעל זה, זה ניצחון. גם אם אדם מצליח להתחלק עם פרוסת לחם שלו, או מצליח ביום כיפור לחכות עוד דקה ועוד דקה, צאת הצום, גם שהוא יודע שזה מסירות נפש. אני לא אומר שהיו צריכים לצום, אני לא נכנס לפסק ההלכה, אבל עצם זה שהיה שליטה עצמית, זה ניצחון אדיר. הרב אהרון קרביץ, יש לך עוד איזושהי נקודה להוסיף כאן?
תראה, אחד השאלות המרתקות בנוגע לשואה, שלא שואלים אותה, זה איפה היה האדם בשואה? לא איפה היה אלוקים בשואה, מה שאנחנו תמיד שומעים. היכן הייתה האנושיות? איפה היה האומניות? הרי מדובר בעידן המודרני, בעידן של קדמה, של דמוקרטיה. איפה, לאן נעלמה האנושיות? הרי תמיד זה מפעים לחשוב על ניצולי השואה שיצאו משם. מאיפה היה להם בכלל את האמון מחדש בעולם? הלכו, בנו מדינה, הקימו משפחה, הולידו ילדים. הרי אי אפשר היה יותר להאמין בכלל באדם, באנושיות, במבנה מדיני וחברתי שבעת בצורה הכי גסה. אני מדבר לא רק על הגרמנים, אני מדבר על הפולנים, אוקראינים, צרפתים, ליטאים, קרואטים. מאיפה היה? ואני חושב שדווקא אצלנו, ביהדות, אנחנו יכולים לראות, להגדיר מחדש את המונח אדם, את המונח אנושיות. אנחנו רואים את האנשים הללו, אנשים שחלקם עדיין חיים בינינו, חלקם האבים, הסבים, האחים והאחיות שלנו, שהיו שם ושכתבו מחדש את המושג אנושיות במסירות נפש בלתי נתפסת, ממש בגבהות רוח.
הרב נועם רדאי, איזשהו קצת ניגון וחולפן לקראת.
כן, רציתי רק להזכיר שביחד עם כל הקושי הגדול וכל הצרות שהיו באותה תקופה, באותם שנים של זעם, היו הרבה הרבה רחמים של הקדוש ברוך הוא, כמה רחמים היה לאותם יהודים שזכו להינצל, ולכן אנחנו נזכיר גם את הרחמים האלה.
אני יכול להזכיר רק סיפור אחד מתוך הרחמים האלה. סבתא באמת מדי ליל סדר הייתה מספרת לנו נס אחד, אז אתה יכול להבין כמה ניסים היו שם לכל יהודי, גם אלה שבסוף לא ניצלו אבל שרדו הרבה זמן. היא מתארת פעם אחת באחת האקציות שהיא אומרת לקצין הנאצי, אני רוצה רק לחזור רגע לדירה לקחת מעיל, והוא אומר לה בסדר, וזה דבר לא שגרתי בכלל. ואז היא יורדת ויורדת ויורדת במדרגות ועוברת את היציאה לרחוב ויורדת עוד קומה ליציאה למרתף, ושם היא נשארה עד סוף האקציה, והוא אפילו לא הלך לחפש אותה. צריך להבין איזה נס, איזה דבר על טבעי ופלאי זה.
אוי ויהיו רחמיך מסגוללים, מסגוללים. אוי ויהיו רחמיך מסגוללים, עלם קודשךו. אוי ויהיו רחמיךו מסגוללים, מסגוללים. אוי ויהיו רחמיךו מסגוללים, עלם קודשךו. פסח להם, פסח להם נוים ורוצו, אוי נוים ורוצו, אי לי יפתו, אוי יח שווה ווה ווה רי רצו, אוי נוויכו. פסח להם, פסח להם נוים ורוצו, אוי נוים ורוצו, אי ליפתו יחשרי רצו, אוי נוויכו. תירידד אדם אוי אוי אוי, תירידד אדם אוי אוי אוי, תירידד אדם אוי 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 אוי, תירידד אדם אוי אוי אוי, תירידד אדם אוי אוי אוי, תירידד אדם אוי 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 אוי.
יישר כוח הרחמים שהיו ונמצאים ושיהיו, לבקש מבורא עולם שימשיך אותם עלינו ויפתח שערי רחמים בשפע על כולנו, על כל עם ישראל. לפני סיום, הייתי רוצה שכל אחד מאיתנו ייתן איזשהו משפט סיום, משהו שהוא לוקח איתו מתוך המסרים שהעברנו בשעתיים האחרונות, מהסיפורים ששמענו, ומה שהוא הגיע קודם איתו. ואחר מכן, אני אבקש את הרב אהרון גרליץ, בכל אופן אנחנו ביום הזיכרון, לעשות לנו את תפילת תזכור לקראת סיום. אז כשאני אתחיל עם המבט שלי, לקחנו פה בשעה הראשונה ההבנה שבתוך כל זה, ולראות בתוך כל מה שמעבר, כל העם שלנו עבר, לזכור את זה ולראות את האמונה בחוש. כשאנחנו מסתכלים, לא מזמן גמרנו את חג הפסח, אנחנו הזכרנו שם פסח מצה ומרור, גם את המרור אנחנו הזכרנו, גם שיצאנו לגאולה, גם שיצאנו לחירות, אבל לזכור את המרור ולקחת גם המרור שחוו אותו וראו שם את האמונה, את כל חלקי האמונה, את החלק של המרור, את החלק של הפסח שפסח על בתי אבותינו, זאת אומרת תחילת הגאולה, וגם את השלבים שבאמצע, את המצה שלא הספיק בצרכם, שלא הספיק לתפוח, ומחלו את המצות. זאת אומרת, את כל התהליכים עד הגאולה, עד החירות, בכל חלק שהוא, יש מרכיב חזק של האמונה, ולדעת שהכל, הכל, הכל, מוביל אותנו הבורא יתברך, ושום דבר לא בידיים של אף אחד, ולא של הנאצים ימח שמם וזכרם. ולכן גם את היום הזה, יום הזיכרון שהוא קשה לכל אחד, אבל לראות בו את עומק האמונה, ושניקח את החלק הזה ונמשיך איתו, ויתן לנו את הכוח קדימה, וכמו שאמרו, לא ייתכן שאחרי 70 שנה יהיה משהו שמתחיל להישכח. ואם היו יכולים לקחת אותנו היום לאיזשהו מסע היסטורי למצרים, לראות את הכל, מי מאיתנו לא היה יוצא, אז לא ייתכן אחרי 70 שנה שישכח, ולהחזיק את זה חזק, וללכת עם זה קדימה. שוב, אני כבר בדקות האחרונות אני אזכיר, באמת מי שרוצה להצטרף אל המסע שלנו, למסע של ערכים שיוצא בחף אייר, יכול להתקשר ל-050-4119-278, 050-4119-278. הרב אהרון קרביץ, איזשהו משפט.
הזכרת את נושא האמונה, אני פעם שאלתי את סבתא, איך שמרת על האמונה? אז היא אמרה לי, זה לא שאני שמרתי על האמונה, האמונה שמרה עליי. אני חושב שזה באמת התחושה, גם יום השואה, גם אני חושב שאין יום שואה, זה צריך להיות ימי שואה, כי השואה זה לא עבר, זה צריך להיות הווה עכשווי, זה באמת אחד הדברים שלקחתי מהמסע, להבין שהשואה היא לא רק עבר, היא הווה עכשווי, היא נוכח מאוד בחיים שלנו, זה מעמיד את החיים שלנו בפרספקטיבה, גם על ציר הזמן ההיסטורי והרוחני, התפקיד הייחודי מאוד שיש לנו, האחריות שיש לנו כלפי הדורות הקודמים וכלפי הדורות הבאים, ולהבין, לקיים, לחדד את התחושות ואת הרגשות בתוך החיים שלנו, ביחס למה שהעם שלנו חווה, ובעצם שמגדיר את המהות שלו ואת התפקיד שלו ואת האחריות שלו והזהות שלו מבחינה רבה אל תוך חיי המצוות שלנו, אל תוך חיי המשפחה שלנו, אל חינוך הילדים שלנו, את היחס שלנו לאמונה, אל החיים, אל התפילות. את כל זה צריך לקחת מהיום הזה, גם מהמסעות האלה.
משפט קצר, רב נועם.
לדעת שהקדוש ברוך הוא תמיד נמצא איתנו, גם בתאי הגזים הקדוש ברוך הוא נמצא איתנו, והקדוש ברוך הוא לא יעזוב לעולם את עם ישראל, כמו שנאמר, ואף גם זאת ביותם בארץ אויביהם, לא מאסתים ולא גאלתים לחלותם, להפר בריתי איתם, כי אני השם אלוהיהם, הקדוש ברוך הוא נמצא איתנו תמיד, 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 ולא עוזב אותנו לרגע.
הרב גרליץ.
כן, אני אומר, עצם קיומנו, זה הכוח מאבותינו, מתוך הידיעה על מה שהם עברו, אנחנו קיבלנו את האמונה הזאת, ונמשיך לחיות באמונתנו, אסב חי על חרבך תחיה, אנחנו מקדשים את החיים, אסב מקדש את המוות, המלחמה הזאת, כמו שהסבירו פה, היא עדיין ממשיכה, היא עדיין קיימת, ואנחנו עם האמונה ננצח.
בעזרת השם, לביאת גואל צדק במהרה בימינו. אנחנו לקראת סיום התוכנית, אני רוצה להודות למפיק התוכנית, אבינועם יוגב, לעוזרי ההפקה, קובי לסרי, אסתי הרשקוביץ ודוד קליגר, למנהל התוכניות בצלאל כהן, ולאפריים דוד על אתר רדיו קול חי, לצוות הטכני, רועי קנטן וישי פופובסקי. אני רוצה להודות למשתתפים איתנו פה בתוכנית, לרב יעקב אסטרייכר, לרב נעם רדאי, לרב אהרון קרביץ ולחזן הרב אהרון גרליץ. אני כאן, נדב אליס. תודה ולילה טוב. תודה גם לכם, המאזינים ומאזינות יקרים. שיהיה כולנו לילה טוב, ואני רוצה בברכה הרב אהרון גרליץ, תפילה תזכור לסיום.
אל מלא רחמים שוכן במרומים אמצי מנוחה נכונה כנפי השכינה במעלות קדושים ותארים חללי השואה שנהרגו שנשחטו שנשרפו ושנספו על קידוש השם בידי המרצחים הגרמנים הנאצים ועוזריהם ממח שמם לכן פעל הרחמים יסתירם בסתר כנפיו לעולמים ויצרו מצרור החיים את נשמותיהם אדוני ונחלותו ויעמדו לגלם לקיץ הימין
בשבילי כל חי בקצב שלי דברי תורה והלכה גם אמונה וביטחון מדברים לכל אחד בתדר הנכון כל חי תמיד מדבר אליי כל חי תמיד משדר אליי בכל מקום בכל שעה בשבילי כל חי תמיד איתי, כל חי.
חדשות כל חי, השעה 12.
שלום רב, באולפן ישראל בן צבי. ביד ושם בירושלים נערך ערב הטקס הממלכתי לציון יום הזיכרון לקדושי השואה לשנת תשע"ז, בהשתתפות ראש הממשלה, הנשיא, הרבנים הראשיים ונציגי ניצולי השואה. הלילה ומחר מציינים ניצולי השואה וקרוביהם בארץ ובעולם 72